לפרק י"ד. אנחנו מתחילים היום פרק י"ד. הפרק הזה, מי שככה ידפדף, יראה שמכיל הרבה פסקאות, 39 פסקאות. הפרק הארוך ביותר באורות התשובה, וכשמו כן הוא, נתיבות תשובה פרטיות. כלומר, לאחר שלמדנו בצורות כאלה ואחרות, בפרקים כאלה ואחרים, הרבה עקרונות, אז כאן אנחנו נכנסים יותר כבר לפרטים של תשובה. הפרטים מתוך הכלל, אז לא שבפרקים הקודמים לא ראינו דברים שהם קשורים לפרטים, אבל בפרק הזה אנחנו נפגוש הרבה זוויות, תשובה, בכל מיני רמות, תכף נראה, שהן יותר גילוי פרטני של מהלך התשובה הכללי. לכן, באופן טבעי, הפסקאות האלה, או לפחות חלק, לא קטן הפסקאות האלה, יהיה לו נפקא מינה ממש לחיי המעשה, כלומר, סוגיות מעשיות במהלך התשובה. נתיבות תשובה פרטיות. ידוע הדרשה שאמרו אחרונים, אחרוני אחרונים, שהספרים של הרב קוק נקראים אורות, והספרים של הרב ציודה נקראים נתיבים, לנתיבות ישראל, אור לנתיבתי. הספרים של הרב נקראים אורות התורה, אורות הקודש, אורות התשובה וכו', אורות. מה ההבדל בין אור לנתיב? אור זה אור גדול, זה איזשהו תוך, איזשהו שפע אלוקי גדול, אבל צריכים מסלולים, צריכים נתיבים כדי להיפגש עם האור הזה. אז הרב ציודה סלל נתיבים לאורות הגדולים של הרב קוק, למפגש שלנו עם האורות האלה. אז גם הפרק הזה בהקשר הזה, נתיבות תשובה פרטיות, זה יותר כבר פרטני, יותר מעשי וכו'. אז בואו נקרא את הפסקה הראשונה. כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בני תשובה. במעלות בעלי תשובה. טוב, אז בואו נתחיל בפסקה הראשונה, במשפט הראשון. דיברנו הרבה פעמים, וגם בהקשר הזה, אנחנו רגילים לחלק את את החיים לדברים קטנים ולדברים גדולים. דברים גדולים, בעלי ערך. דברים קטנים, בעלי ערך, אבל פחות. דיברנו כמה פעמים שהחילוק העקרוני בין גדול לקטן מצד האמת, זה כל דבר שהוא מקורי, מבחינת מעשה מרכבה, גמרא סוגה כ"ח, הוא ייקרא דבר גדול. הנה השבת ב', גם בסוגיית אותיות התורה והחיים, דיברנו על זה. וכל דבר שהוא הסתעפותי, בחינת הוויות הבאי ורבה, בשם בגמר בסוכה וכו', הוא יקרה דבר קטן. אם כן, דבר גדול שווה מקוריות של דברים, סיבה של דברים, כלל של דברים, נקודת המוצא של הדברים. דבר קטן הוא הסתעפות של דברים, הוא ההתפרטות של אותו הכלל, הוא ההסתעפות של אותו מקור וכו'. עכשיו, אנחנו בדרך כלל רגילים, בצדק, להתייחס יותר ברצינות, נקווה שהחלוקה שלנו היא נכונה, לדברים גדולים, פחות מתייחסים בכובד ראש, בתשומת לב, בנתינת יחס, במאמצים וכו', לדברים קטנים. ולכן, החיים שלנו מרוכזים, בדרך כלל, בהעלאת הדברים הגדולים. כלומר, לתקן את הדברים הגדולים, את הדברים המשמעותיים, לתת להם את הערך שלהם, את הצביון שלהם, את המקום שלהם, את הדיוק שלהם וכו'. אבל, אומר הרב, הרבה פעמים, הרי אותה שמש היא מתגלה גם בקרניים הקטנות, גם במידות הקטנות. לא סתם אמרו בעלי המוסר שאדם גדול ניכר דווקא בפרטים הקטנים, בדברים הקטנים. אצל אדם גדול, הכל הוא גדול. כי גם הקוטן יונק את מקורו מהגודל. גם ההסתעפותי יונק את מקורו מהמקורי. אז מצד האמת, גם בדבר קטן, למרות החילוק העקרוני שאנחנו יודעים להבדיל בין גדול לקטן, ועל פי זה הערכה, היחס וכו', אבל אנחנו לא מזלזלים מצד שני בדבר הקטן. כי הדבר הקטן נובע מהדבר הגדול. לכן אומר הרב, כמו שברור לנו, שאם לאדם יש מידות ומחשבות, נקרא להם כרגע רעות, מידות לא מתוקנות, מחשבות לא מתוקנות, שכל מחשבה, רעיון, אידאה, שאיפת חיים לא מתוקנת. או נפש, רצון, מידות, מוסר, לא מתוקנים. אז ברור לנו שיות ושני מרכזי החיים של האדם, זה השכל שלו והלב שלו, זה המוח שלו והנפש שלו, זה המחשבות שלו והמידות שלו, שמכוח זה הוא יתגלה בעולם העשייה, יגלה אותם בעולם העשייה. אז כמו שברור לנו, שמידות ומחשבות שלא נמצאות במקום הנכון שלהם, כי הם לא יונקות מהמקור האמיתי שלהם. כמו שברור לנו שצריך לתקן מחשבות רעות ולהפוך אותן למחשבות טובות, וכנ"ל מידות רעות למידות טובות, ולכן אנחנו הרבה פעמים עסוקים בלהוציא טוב מרע, כי הרע זה מינוס, זה מתחת לאפס, הטוב זה מעל. אז ודאי שצריך לי לעלות לפחות קודם כל לקו האפס, ואחרי זה לעלות פלוס, ברור. אבל לפעמים המהלך הזה שאנחנו, אם אפשר לומר, מתמקדים בו, שהוא העלאת הטוב מהרע, ולכן לתקן את הרע לטוב בעולם המחשבה ובעולם המידות, הרבה פעמים זה גורם לנו שאנחנו לא מספיק שמים לב לפרטים יותר קטנים. כלומר, אנחנו מסתפקים בטוב, בין מחשבתי, בין מידותי, מוסרי, שהוא טוב קטן. לכן אומר הרב, כשם, כמו שברור לנו, שצריך להחזיר למקוריות האמיתית, את אותם הגילויים המתגלים כרגע בצורה רעה, כי הם לא התגלו דרך המקור שלהם. אז אותם גילויים שלא התגלו דרך המקור שלהם, צריך להחזיר אותם למקור ולהפוך אותם מרע לטוב. כך גם את המידות והמחשבות הקטנות. כלומר, גם את המידות והמחשבות הטובות, אבל הם מתגלים בטובם בקטנוניות. בוא נדבר בצורה ברורה רגע. אם השקפת העולם שלי היא לא נכונה, אז ברור לי המהפך שאני צריך לעשות, בוא נבנה השקפת עולם נכונה. זה ברור לי. חשבתי עד היום שהכסף זה הכי חשוב והכבוד זה הכי חשוב, עכשיו אני צריך להפך את המחשבה ולמקם אידיאלים אחרים שהם יותר חשובים מהכסף והכבוד. בסדר. זה ברור לכולנו. אבל יש מצב שני, שבו האדם כן נמצא בעולם של מחשבות טובות, וכן האידיאלים שעליהם הוא שייך הם אידיאלים טובים, אבל לפעמים הם מופיעים אותם אידיאלים בראשוניות שלהם, בבסיסיות שלהם, בשטחיות שלהם. זה מאוד ראשוני. זה כמו אחד, אני אומר דוגמה קיצונית ואני לא אוהב לשנות בגדרות האלה, כמו אחד היה חילוני, חזר בתשובה. נו, שואלים אותו, תגיד, רוצה להתחתן? כן, אם אתה רוצה להתחתן, עם מישהי דתייה. בסדר, זה כותרת כללית. מה זה מישהי דתייה? אני לא אוהב את החילוקים האלה, אבל רק בשביל להסביר. מה זה יחזור בתשובה? לא היה לי כיפה, עכשיו יש לי כיפה. לא צמתי ביום כיפור, עכשיו אני צם. זה מהפך מרע לטוב. אבל מה עם הטוב הראשוני שצריך להתפתח לטוב הרבה יותר מתקדם? הרבה יותר מדויק? הרבה יותר איכותי? הרבה יותר כמותי? הרבה יותר טוב? אומר הרב בסוף, מי ששם לב, שכשאדם מבין שכמו שהוא צריך להעלות את הדברים הרעים ולהפוך אותם לטובים, לגלות אותם ממקורם, ואז הרב מגלה את הטוב הפנימי שנמצא בתוכו. כלומר, זה לא רק שאני עובר מרע לטוב, אני מגלה את הטוב שנמצא בעומק הרע, ואת הטוב עצמו שנמצא ברע אני מתקן. זה לא רק שאני אומר הרע על הזבל, בוא נהיה עכשיו טובים. יש ברע גרעיני טוב שאני צריך להוציא אותם מהכוח אל הפועל. אז כמו שברור לאדם שהוא צריך לגלות את הטוב מעומק הרע, גם שנמצא ברע וגם לפתח את הרע הזה במובן הטוב שלו, ככה צריך להיות ברור לנו שגם כשאנחנו בטוב קטן, הוא צריך להתקדם לטוב הרבה יותר גדול. עד היום, כל מי שאמר משפט שלא נעם לאוזניי, אני מיד קיללתי אותו, הקיתי אותו. אבל מאז חזרתי בתשובה, אני כבר לא מרביץ ולא מקלל. יופי, יישר כוח. יפה מאוד. זה ראשוני מן לגמרי. זה התחלתי. יש כאן רמת התפתחות של תשובה שהיא הרבה יותר עמוקה. דיברנו דווקא בשיעור בשבוע שעבר על המלבים, השבוע, על המלבים, שקיום מצוות זה דבר ראשוני מאוד. לימוד תורה שנותן את כל הקומה האמיתית לקיום מצוות, הוא רובד הרבה יותר מתקדם, אז מי שחושב שהעולם הרוחני שלו מסתכם בקיום מצוות, זה טוב. זה עדיף ודאי מלא לקיים מצוות, או לעשות עבירות. אבל יש טוב הרבה יותר גדול, הרבה יותר מתפתח. ולאו דווקא בקודש, בכלל, בכל תחומי החיים. עד היום, כשהלכתי לעבודה, שתיתי קפה, לא עשיתי כלום. גזרתי את בעל הבית, דפקתי כרטיס מ-8 עד 5, לא עשיתי כלום. עכשיו, כשאני בא לעבודה, אני עובד כמו שצריך, כלומר עושה את מה שהבוס מבקש. בסוף היום יש תפוקה, דופק כרטיס, יש תמורה בעד האגרה, בסדר. רגע, תמשיך הלאה. אולי אתה יכול להשביח את העבודה עוד יותר, אולי אתה יכול להיות אדם מקורי ולתת רעיונות חדשים לבוס איך אפשר לפתח את העסק. אתה לא חייב רק לעמוד בקריטריונים של עשיתי את מה שהוא ביקש, בוא נהיה קצת יותר, בוא נהיה ראש גדול, בוא נעשה את הטוב יותר טוב. זה מדרגה הרבה יותר מתפתחת. אז אומר הרב, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, לשורש שלהן בעצמן, ולגלות את הטוב שנמצא ברע עצמו ולפתח אותו ולפאר אותו כדי לתקנן ולמתקן, יש תיקון ויש מיתוק, יש לתקן את מה שצריך תיקון ויש למתק את מה שהוא עדיין לא גילה את התיקון הזה, אבל אפשר למתק אותו בעצמו, לא צריך רק ללכת למקום אחר, לכיוון אחר. כן, אז כשם שכן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה. לאן צריך להעלות את המחשבות הטובות והמידות הטובות הקטנות? למקור שורשן. ואז לא רק שהרע הופך לטוב, אלא הטוב הקטן גם הופך לטוב גדול. יוצא לפי זה, שתהליך התשובה של האדם, ותהליך התשובה של עם ישראל, ותהליך התשובה של האנושות, ותהליך התשובה של העולם, של ההיסטוריה, זה לא רק להוציא את הטוב מן הרע, אלא להוציא טוב יותר גדול מהטוב הקטן, מהטוב הראשוני. מתי יסתיים התהליך הזה? לא יסתיים. כי מי ששייך לטוב האלוקי האינסופי, אין לו סיום. אין לו גבול. אין לו גבול באיכות. אולי גבול בכמות, אבל אין לו גבול באיכות. תגיד, כמה זמן אתה תוקע בשופר? כלומר, כמה זמן אתה תוקע תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה? 3 דקות רצוף. מה, בנשימה אחת? כן. יופי, זה כמותי. אז נגיד שהיינו עושים ספר עשים של גינס, כמה זמן, אוויר, בנשימה אחת, אדם יכול לתקוע בשופר, היינו מגיעים ל-25 דקות בנשימה אחת, נגיד. בסדר, אז הכמות בעולם הזה יש לסוף, כי הכמות היא חומרית. אבל כמה כוונות אתה יכול להכניס שם? כמה רצונות? כמה שאיפות? הרי שמיעת קול שופר זה לא רק לשמוע את המוזיקה. זה מה המשמעות? ככל שאדם מתפתח בתורה ובירת שמיים, הכוונות, המחשבות, הרצונות, השאיפות, שהוא מכניס בתוך המעשים עצמם שהוא עושה, ועשה, ויעשה, המחשבות, הרצונות, השאיפות ברמות אחרות לגמרי. לכן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הנה אולי אחד המקורות, צדיק גמור, הוא לא צדיק, כי הוא גמור. כי אם הוא חושב שאפשר לגמור את המלאכה, אז הוא גמור. אז נסתפק במילה גמור ונוריד את המילה צדיק. אלא גם צדיק גמור, הוא רוצה להיות בעל תשובה. הוא רוצה להיות כל הזמן בתהליך של התפתחות. אז כמו שבעל תשובה מצוי, וכולנו בעלי תשובה בהקשר הזה, רוצה לגלות טוב מרע, להפוך טוב, להפוך רע לטוב, ולהוציא את גרעיני הטוב שברע מתוך הרע, כך בעל תשובה, הוא רוצה להוציא יותר טוב מטוב, ויותר טוב מיותר טוב. עד אינסוף. כמה עד אינסוף? אינסוף. אז כמותית אולי יש גבולות לזה. כמה שעות אתה רוצה ללמוד תורה ביום? 24 שעות. מה עם לישון? אני מלאך, לא צריך לישון. זה סתם דמיונות שלא אני באשליות. אבל נגיד. אוקיי, אז נגיד שאני יכול ללמוד 24 שעות ביום. כמה חסד אני יכול לעשות? מוחלט, 100%. כלומר, לתת את כל הכסף שלי, את כל הרכוש שלי לאחרים. רק לעזור לאחרים כל יום וכל הלילה בכסף, בעצה טובה, ברגישות, באכפתיות, בתשומת לב, בחיוך, בהכל. בסדר, אבל יש סוף לסוף ל-24 שעות. עובדה שכשמתפך השעון התחלנו משעה אחת עוד פעם. נגמר 24, אין 25. אז כמותית יש סוף לדברים. איכותית? אין סוף. לכן הפסקה הזאת היא לא פסקה של כמויות. היא פסקה של איכויות. בשלב הראשון זה מתבטא גם בכמויות. אבל בשלב היותר מתקדם, זה באיכות. מה, אתה קוקניק? כן, איך אתה יודע? גמרתי את כל ספרי הרב 18 פעמים. מה, כן, עשית אבי על כל ספר? כן. בסדר, זה הקדמה לפתיחה של המבוא. עכשיו, באיזה איכות אתה לומד? האם אתה מבין את המקורות של הדברים? האם אתה מבין את ההשלכות? האם אתה יודע להסיק מסקנות בנושאים שהרב לא דיבר עליהם? האם כל זה חי בתוכך? האם אתה באמת מה שהרב קוק התכוון שנהיה ולא רק נדע בשכל, אלא נהיה במציאות? הוא היה אומר לפני שאומר היה. זה אינסופי. לכן אומר רב, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, לזהות את הטוב התוכי שנמצא ברע בעצמו, כדי לתקנן לכיוון החיובי, לערך החיובי ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה. אני חושב שכל אחד מאיתנו במקום שבו הוא נמצא היום, מבין את הפסקה הזאת ביחס למקום שבו היה נגיד לפני חודשיים. אולי מהיום לאתמול אנחנו לא רואים את הפער. ואולי ממחר לאתמול גם אנחנו לא נראה את הפער. אבל נקווה שממחר ללפני חודש, או מעוד חודש להיום, פה כבר אפשר לראות. כמו אותה דודה שבאה מאמריקה, פעם היו ככה מתבטאים, ולא ראתה את הילד בין החצי שנה חודשיים, ומגיע חודשיים ופתאום יראה אותו. איך הוא גדל? אבל אנחנו כהורים שלו לא שמנו לב שהוא גדל, כי פשוט עבר עוד יום ועוד שעה ועוד דקה. אז אצלנו הרצף מכה את ההתפתחות. אבל מישהו רואה פעם ב, אז הוא רואה את ההתפתחות. אז אולי אנחנו לא מזהים את ההעלאה של הדברים הקטנים מעכשיו לעוד דקה, יכול להיות. אבל בפרספקטיבה של מרחק, אנחנו חייבים לזהות את זה. אני אומר עכשיו משפט חמור מאוד. אנחנו צריכים להגיע למצב, גם בלימוד תורה ובכלל, בואו ניקח את הדוגמה החמורה של לימוד תורה, שמאוד יכול להיות ששיעור שאני שמעתי, או לימוד שאני למדתי, עם חברותה או לבד, בזמן מסוים בחיים שלי, בתקופה מסוימת בחיים שלי, נתן לי המון באותה תקופה. הוא היה אבן דרך, הוא היה ממש שלב בסולם. אבל מאוד יכול להיות שעוד 10 שנים, שעוד שנה, אני כבר נמצא במקום יותר מתפתח. אז השיעור הזה עשה את שלו בצדק בשלב ההוא, בשלב הזה מציתי, אני לא זקוק יותר. לא שאנחנו מזלזלים ברב, התפקיד של הרב אולי זה לתת את הקומה הראשונה. יש רב שיודע לתת 18 קומות, בסדר, לא כל אחד מסוגל לזה. זה לא בושה להגיד, אני מקצין בכוונה, כן? וזה לא אי אמונת חכמים, וזה לא אי ענווה, בתנאי שזה בא מנפש ענוותנית, וזה בא מנפש שיש לה אמונת חכמים, זה בסדר גמור לומר. את השיעורים של הרב הזה, בשלב הזה אני מרגיש שאני מציתי. כי יכול להיות שאם הוא יעביר אולי נושא אחר, או יעביר את אותו נושא שהוא יעביר בעומק אחר, אולי הקבוצה שאליה הוא ידבר איתי, הקבוצה שהיא במקום אחר, שייך עוד, אבל יכול מאוד להיות שגם לא. זה בסדר גמור. לא צריך להרגיש אם זה אי נעימות, או אי ענווה. זה בסדר גמור. זה לא חד ושלום ממעט את גדולתו של התלמיד חכם. כי אני במקום אחר. אני מתפתח. אומר הרב, תראו מה הוא כותב, המשפט השני, הוא כשם שמועילים לעולם כולו, בעליית המידות והמחשבות הנפולות, וזה קשור לפסקאות אחרות שהרב כבר דיבר עליהן, על העולם המחופש שלנו, העולם שבתחפושת, שמחפש וכו'. אז כשם שהתיקון והמיתוק של הרע לטוב, עם כל מה שאמרנו מקודם, הוא מעלה את העולם, לא רק אותי, הוא מעלה את העולם, אומר הרב יותר מזה, הוא כשם שמועילים לעולם כולו בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר, אם אני זוקף כפופים, מקים את הנפולים, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם, על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות. להועיל העולם טוב מרע, זה התחלה להעלאת העולם של יותר טוב מטוב. כי זה הרבה יותר מתקדם, זה הרבה יותר מתפתח, זה הרבה יותר מדויק, זה הרבה יותר פנימי, זה הרבה יותר אלוהי, זה הרבה יותר אינסופי. כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשלות לאורה גדולה. אומר הרב, ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת. אחד הדברים שאני זוכר את עצמי כבחור ישיבה בשלב הראשון שלו, ממש מתחילה דרכי בישיבה, לא הבנתי איך יושב רב בישיבה, תלמיד חכם, לומד את אותה מסכת, את אותו ספר, אני לא יודע כבר כמה פעמים, והוא מבסוט מהחיים. מה, לא משעמם לו לחזור על עצמו? עד שהבנתי שלעולם אין חזרה, אם התלמיד חכם הזה מכיר את הפסקה הזאת וחי אותה. אם הוא באמת מורה בכיתה א', נשאר בכיתה א', 20 שנה, עם אותו דף שכפול מהסטנסילים של פעם, אז באמת זה בעיה, כי אז הוא נשאר בכיתה א'. אבל אם מורה לכיתה א' מבין שהוא צריך לעלות לכיתה י' א', למרות שהוא מלמד כיתה א' על 20 שנה, אז גם שהוא ילמד כיתה א' אחרי 5 שנים, הוא לא באותו מקום שלפני 5 שנים. הוא מקום אחר. לכן הוא מידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. סיפרתי פה פעם את הסיפור כבר שאלות, אם אפשר. שפעם חיפשו רב מסוים לישיבה מסוימת. רב להעביר שיעור ביום בגמרא לשיעור מסוים לישיבה מסוימת. הביאו קבוצה של רבנים, והכניסו לשיעור תלמידים בשלבים שונים בישיבה, מתלמידים מתחילים עד אברכים. כולל חלק מהרבנים היו בשיעורים האלה. נגיד, לא זוכר בדיוק את הפרטים, כמדומני פלוס מינוס 4-5 רבנים היו מועמדים וכו'. אחרי שכל אחד מהם העביר שיעור, כל אחד מהם פילי פלאות של שיעור, אספו את כל המשתתפים, שאל ראש הישיבה את התלמידים, את האברכים, תגידו, את מי אתם חושבים מתאים לישיבה? כולם פה אחד אמרו פלוני. אמר ראש הישיבה, אותו אני ודאי לא מקבל. זה בטוח שלו. הוא לא ימונה לרב כאן בישיבה. למה לא? כי הוא נתן שיעור מספר שהוא כתב לפני 10 שנים. את הספר הזה על הסוגיה הזאת בגמרא, את הפירוש שלו, את המהלך של הסוגיה, הוא כתב בספר לפני 10 שנים. והוא חזר בדיוק על מה שהוא כתב בספר לפני 10 שנים. פשוט לימד את הסוגיה מהספר שהוא כתב. 10 שנים הוא לא השתבח בהבנות שלו? בדיוק שלו? זה לא שהעקרונות משתנים, העקרונות של הסוגיה, אותם עקרונות. אבל איפה התפתחות? איפה להעלות טוב לטוב יותר? אני מספר סיפור אמיתי, זה לא שיזבט. איפה הטוב לטוב יותר? לא יכול להיות שזה אותו דבר. מה, הוא תקוע באותה נקודה 10 שנים? רבותיי, זה לימוד גדול הסיפור הזה. בכל תחום בחיים זה ככה. בטח בסוגיה שבה אנחנו עסוקים עכשיו. העלאת המחשבות והעלאת המידות. לכן, מידה זו של העלאת הדברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. והיא, איזה יופי המשפט הבא, והיא התשובה הגמורה, שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. עכשיו שימו לפשט חדש. במקום שצדיקים שהם בעלי תשובה עומדים, לא יכולים לעמוד צדיקים שהם לא בעלי תשובה. היה מי שרצה להגיד שהבעיה של צדיק גמור זה שהוא עומד. במקום שבעלי תשובה עומדים, בעלי תשובה לא עומדים אף פעם. הם לא עומדים. הם מתפתחים, מתקדמים, הם הולכים כל הזמן. ליאור, בבקשה, מה רצית לומר?
כאילו,
רב שנגיד תלמיד
נכנס
לשיעור
שלו, הוא אומר שכרגע הוא כבר מישהו, הוא כבר מיצה. אז זה לא התפקיד של הרב.
אתה מדבר על תלמיד או על רב?
תלמיד שנכנס לשיעור
שלו. תלמיד, בוא ניקח דוגמה מצוינת, בסדר? יש אין ספור שיטות ללימוד גמרא. בסדר? ואני לא אוהב לחלק שיעור א', שיעור ב', שיעור ג', רמה מתחילה, רמה אמצעית, רמה מתקדמת, רמה מתקדמת בריבוע. נעזוב את הגדרות האלה. בסדר? אבל ודאי שאם למשל, רב בישיבה, יש לו את השיטה שלו בלימוד גמרא, ונגיד, שהמטרה שהוא סימן לעצמו בשיעור הזה, זה מיועד לתלמידים בסגנון מסוים, אני מדבר כרגע טכנית, ברמה לימודית מסוימת ביחס לגמרא. ברגע שאני, בוא ניקח דומה קיצונית, נגיד שיש שיעור למתחילי מתחילים בגמרא, שהמטרה בשיעור הזה היא סך הכל ללמד מארמית לעברית, וללמד איפה שמים פסיק, איפה שמים נקודה, עם הבנה מאוד ראשונית. נגיד שמדובר על אדם רציני יושב בשיעור כזה, עובר איזשהו תהליך פרק זמן, קלט את העיקרון, הבין את המסרים. מה נגיד לו עכשיו? שב 18 שנה בשיעור הזה כדי לא להעליב את הרב?
לא,
זה עניין. הרב מיקד, זה שהרב יכול ללמוד ברמה פי אלף ממה שהוא למד עכשיו, גם זה נכון. אבל השיעור שלו כרגע מיועד לזה. אז אני, כיושב אצלו בשיעור, מציתי את זה. אני עובר לשלב הבא. דרך אגב, חכמים אמרו בגמרא מסכת ברכות, שאדם צריך מאוד להיזהר. לא לזלזל במי שבנה אותו בשלבים הראשונים, למרות שהוא כרגע כבר נמצא בשלבים הרבה יותר מתקדמים. כי השלב השישי בסולם, הוא התחיל בשלב הראשון. היום הייתי בשיעור, כמעט משפט אחרון, היום הייתי בשיעור, השתתפו כל מיני אנשי חינוך, בהווה ולשעבר. שאלתי, מה הכיתה הכי חשובה בבית ספר? אחד אמר, אחת אמרה א', אחת אמרה ו', אחת אמרה ת', אחת אמרה י' ב'. מי צודק? כולם. הכל מתחיל באלף. אוי ואבוי עם תפילת האש של תלמיד, היא תהיה לא מתאימה.
חלק מהתפקיד
הרב
זה לגדל
שחלק מהמטרה
זה שהתלמיד
יצמח. הלוואי, הלוואי שהתלמיד לא יישאר באותו מקום. זה מאוד נוח.
לא אמור.
זה מאוד חמים להישאר באותו מקום. זה נוח, זה משרה ביטחון, זה משרה סיפוק, כי אתה בסדר גמור. זה כיף להישאר בגן חובה, כי אתה הילד הכי גדול בגן, ולא עולה לכיתה א', כי אתה הילד הכי קטן בבית ספר. זה כיף לשחק משחקים בגן ולא להתחיל לכתוב במחברת בכיתה א'. אתה מסכים איתי? לא מסכים. יופי, אז אנחנו מסכימים, שזה לא, אולי זה כיף, אבל זה לא נכון. זה לא מה שצריך להיות. אני אומר גם עכשיו עוד משפט קצת חמור. הגדלות של רב זה לדעת לשחרר ממנו את התלמידים שלו. אם הרב מזהה שהתלמיד כבר קדימה, תתקדם, תתפתח, והוא מזהה שהקשר שלו איתו הוא קשר שעוצר את התלמיד, התפקיד של הרב להגיד לו, קדימה תתחיל לנוע. בשביל זה יש גם מכון מאיר, נכון. זה התפקיד של הרב לעשות את זה. כי לפעמים התלמיד או לא יודע או מתבייש. לכן זה בסדר גמור. זה דברים פשוטים. מישהו רצה מקודם גם לומר משהו? או שלא? טוב, ברור? כן, מה למדנו? כמו שמעלים את הדברים הגדולים, כלומר את הדברים הנפולים והחמורים, אותם צריך לתקן ולמתק, גם את הדברים הטובים, אותם צריך להשביח. כמה? אין סוף. בקיצור, כולנו צריכים להיות בעלי תשובה ולא צדיקים גמורים. כל החיים, כל מסלול החיים זה להיות בעל תשובה. אם לא בכמות, כי אולי הכמות יכולה להסתיים למרות שמי יודע מתי נסיים, ודאי באיכות. בעזרת השם. טוב, יישר כוח.